טוב, נתחיל.
זה עובד הדבר הזה?
כן. אוקיי. אני בדרך כלל מסתובב, אז אם כשאני מסתובב לא שומעים אותי, אז אני אצטרך בכל זאת להיצמד לכלי המשחית הזה, אז רק תגידו לי. אוקיי. זה נעשה במסגרת הסדרה של יעל קגם, השיעור הזה. שש הלכות שבהן הגמרא אומרת שפוסקים הלכה כאביי במחלוקתו עם רבא, בניגוד לרוב המחלוקות האחרות. עכשיו אנחנו נמצאים באות קוף. קוף זה קידושין שלא מסורים לביאה. גם פה יש מחלוקת בין אביי לרבא, וגם פה פוסקים כמו אביי. עכשיו, אני לא בדיוק יודע מה עד כמה הנוכחות רציפה ומי היה בשיעורים הקודמים ומי לא, אז אני אסכם בקצרה את מה שעולה מהסוגיה, רק כדי שאפשר יהיה לבנות על זה. בעצם נקודת המוקד של הסוגיה זאת מחלוקת המוראים בדף נון א' בקידושין. הגמרא אומרת ככה, איתמר, קידושין שאין מסורין לביאה. אביי אמר אבו קידושין, רבא אמר לא אבו קידושין. אז יש מחלוקת מה קורה עם קידושין שאי אפשר לממש את המימד הפיזי שלהם. בדרך כלל זה בגלל, לא בדרך כלל, תמיד, זה בגלל איסור. והשאלה האם הקידושין במצב כזה תופסים, צריך... זה גם מצלמים, אז ממש לחדתם אותי. טוב. יש בעצם קשר מסוים בין שני מישורים שונים. מישור אחד זה מישור האיסור, והמישור השני זה המישור של תפיסת הקידושין. והגמרא בעצם מביאה פה מחלוקת האם יש קשר בין שני המישורים. לפי רבא, אם יש איסור, אז גם לא תהיה תפיסת קידושין, ולפי אביי, למרות שיש איסור, הוא לא מתווכח על האיסור, אבל בכל זאת זה לא מפריע לתפיסת הקידושין. זאת אומרת, אם מקדשים אישה שלא ראויה לביאה, הקידושין תופסים. לדעת אביי, וכמו שאמרתי קודם, הלכה כאביי. מהניסוח הפשוט הזה, לכאורה נראה שהמחלוקת היא איזושהי מחלוקת מאוד רחבה, עקרונית, כל קידושין שאי אפשר לממש אותם, או את הצד הפיזי שלהם, הם לא קידושין לפי רבא, והם כן קידושין לפי אביי. כשמסתכלים קצת יותר בפירוט בסוגיה, אז רואים שהניסוח המאוד מאוד כללי הזה, בסך הכל מצטמצם למקרה אזוטרי אחד. וזהו. זאת אומרת, כל שאר המקרים, לפחות על פניהם, לא קשורים בכלל למחלוקת הזאת. אז כשאני מדבר על כל שאר המקרים, אולי אני כבר אציג אותם, כי אנחנו נשייט קצת ביניהם בהמשך. יש בעצם ארבעה מקרים שכדאי להחזיק בראש את הסוגים השונים. המקרה הראשון זה מקרה שבו אדם קידש אישה, נקרא רחל ולאה לצורך הדיון תהיינה שתי אחיות, אדם קידש את רחל ורחל היא אשתו. אחרי זה הוא בא ומקדש את לאה, אחותה. קידושין לא תופסים. קידושין לא תופסים בגלל שהיא אסורה עליו כאחות אשתו. אחות אשתו אסורה עליו באיסור ערווה, והקידושין לא תופסים. זה המקרה הראשון. המקרה הזה מקביל לגמרי לסתם מישהו שמקדש אישה שאסורה עליו באיסור ערווה. למשל, מישהו שרוצה לקדש את אחותו או את אמו. אז זה אותו דבר. זאת אומרת, אין הבדל למעשה. אחות אשתו, אחותו, אמו, כל אלה הן עריות. ומבחינתנו בעצם המקרה הראשון הוא מישהו שבא ומקדש אישה שאסורה עליו באיסור ערווה. המקרה השני זה המקרה שבו בא אדם ומקדש שתי נשים בבת אחת. רחל ולאה, שתיהן בנות של מישהו, של אבא שלהן, כן? ובא אדם, נותן קידושין לאבא שלהם, ונותן כסף הקידושין לאבא שלהם, ומקדש את שתיהן ביחד. זה המקרה השני. יש פה איזושהי בעיה שהוא נשוי לשתי אחיות. בעצם יש פה בעיה של אחות אישה, אבל הסיטואציה היא סיטואציה שונה. הסיטואציה הקודמת הייתה פשוט מישהו בא ומקדש מישהי שאסורה עליו. הסיטואציה הזאת, אף אחת עוד לא הספיקה להיות אסורה עליו. הן שתיהן ביחד, עכשיו נעשות איזשהו נשוא הקידושין, כשיש איזושהי סתירה פנימית בתוך פעולת הקידושין, בגלל שאחת מהן היא אחותה של השנייה, אז אם האחת מקודשת, השנייה אסורה עליו ולהפך. זה המקרה השני. המקרה השלישי זה מקרה עוד יותר משעשע, וזה בן אדם בא עוד פעם הולך לאותו אבא לצורך הדיון, יש לו שתי בנות, רחל ולאה, והוא נותן לו כסף קידושין, והוא אומר, אני מקדש אחת. אחת מהן. איזה? לא משנה. מה זה משנה? אחת מהן. שתיהן נהדרות, שתיהן מאוד מוצאות חן בעיניי, אבל אין לי כסף להחזיק שתי נשים, אני מספיק לי אחת. אני רוצה אחת. אז הוא מקדש אישה אחת, ולא מגדיר מי מהן. זה המקרה השלישי. במקרה הזה בעצם, כפי שהגמרא מסבירה, אני אגיע לזה עוד מעט, במקרה הזה נחלקים אבאי ורבא. זה מה שנקרא קידושין שלא מסורין לביאה. המקרה הרביעי, שלא בו אני פחות אעסוק, אבל אני מביא אותו רק בשביל ההשלמה, זה מצב שבו אדם מקדש אישה שאסורה עליו לא באיסור ערווה, אלא באיסור קל יותר, באיסור לאו. למשל, כהן שבא ומקדש גרושה. אז הגרושה היא לא ערווה על הכהן, היא רק באיסור לאו. במצב כזה גם היה מקום לומר שכאשר הוא נותן קידושין לאישה, היא בעצם לא מסורה לו לביאה, הוא לא יכול לממש את הקידושין בגלל שיש איסור, ולכן גם את זה היה מקום לקשור לסוגיה של קידושין שלא מסורים לביאה. זה המקרה הרביעי. טוב, אז עוד פעם אני אזכיר את ארבעת המקרים כי חשוב לי שזה יהיה בראש. המקרה הראשון זה כאשר אדם מקדש אישה שהיא ערבה עליו, למשל, אם אחותה כבר נשואה לו והוא עכשיו בא ומקדש את האחות השנייה, או שהוא מקדש את אחותו, את אמו, או מי שלא יהיה. זה המקרה הראשון. המקרה השני, כשאדם מקדש בבת אחת שתי אחיות, או אם וביתה, אני לא נכנס עכשיו לכל הדוגמאות, ניקח דוגמה מייצגת אחת, ומקדש שתי אחיות בבת אחת. המקרה השלישי, כשהוא מקדש אחת מתוך שתי האחיות, ולא מגדיר איזה. המקרה הרביעי זה כאשר הוא מקדש מישהי שאסורה עליו, אבל באיסור לאו, לא באיסור ערווה. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, מה שיוצא מהגמרא זה שהמחלוקת בין אביי לרבא עוסקת אך ורק במקרה השלישי. שאר המקרים לא קשורים לסוגיה של קידושין שלא מסורים לביאה, למרות שלא באמת ברור למה. למה לא? קידושין שלא מסורים לביאה זה כאשר אני מקדש אישה ויש איסור לקיים איתה יחסי אישות. אז מה, למה כל ארבעת המקרים האלה לא נכנסים תחת הקטגוריה הזאת? למה רק השלישי? אז נתחיל, זאת התמונה בכללה, עם איזה סימן שאלה בסוף. עוד קצת פרטים מתוך הגמרא שיעזרו לנו להמשך. אז הגמרא, כמו שאמרתי קודם, בדף נון א', מביאה את המחלוקת של אביי ורבא לגבי קידושין שלא מסורים לביאה. כאשר הגמרא מיד אחרי זה דנה בשאלה מאיפה זה יוצא, למה באמת קידושין שלא מסורים לביאה הם לא קידושין לפי רבא, אביי חולק, אבל לפי רבא הם לא קידושין. אמר רבא, בר אהינה אסבר עלי, מישהו ששמו בר אהינה, הוא הסביר לו כי ייקח איש אישה ובעלה, קידושין המסורין לביאה הוו קידושין, קידושין שאין מסורין לביאה לא הוו קידושין. זאת אומרת, מדובר בפסוק כי ייקח איש אישה ובעלה. לומדים מכאן שקידושין צריכים להיות כאלה שיכולים להימשך במעשה של בעילה, ביחסי אישות. אם הם לא יכולים להימשך ביחסי אישות, אז הוא לא לקח אותה. אז הקידושין הם לא קידושין. ואז הגמרא מביאה את המשנה. המשנה נמצאת דף קודם. ובמשנה מופיעים שני מקרים, אני לא אכנס עכשיו לפרטים של המשנה, במשנה מופיעים שני מקרים, מקרה אחד, המקרה ברישה, זה משנה בדף נון עמוד א', לא יודע אם יש לפניכם או לא, המשנה אומרת, האומר לי שלוחו צו וקדש לי, סליחה, המקדש את האישה על מנת שאין עליה, המקדש, כן, שתי נשים, כן, אישה וביתה, סליחה, אני מתנצל, נון עמוד ב', המקדש אישה וביתה, או אישה ואחותה כאחת, אינן מקודשות. כן? מישהו מקדש שתי נשים בבת אחת, לא מקודשות. להזכירכם, זה מקרה מספר 2 אצלנו. מישהו קידש שתי נשים בבת אחת. כמה פרוטות הוא נתן שם, לא כתוב פה. פשטות נראה שהוא צריך לתת שתי פרוטות, אבל לא כתוב. הוא מעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות, וליקט אדם אחד כלכלה של תאנים, ושלהן הייתה וששביעית הייתה, זה כל הפרטים האלה לא נעסוק בהם, ואמר הרי כולכן מקודשות לי בכלכלה זו, וקיבלה אחת מהן על ידי כולן, אמרו חכמים, אין החיות מקודשות. לכאורה זה אותו מקרה. גם כן, הוא ניסה לקדש שתיים מתוך חמש, שלוש האחרות, זה מחלוקת רשמים מה הדין שלהם, שתי אלה לא מקודשות.
התורה אוסרת.
אתה שומע?
עד איתו 28 המקרים שעשו
להם, זה ירמה. מה, שתי החיות?
כן.
נכון, אז לכן, הן לא מקודשות.
התורה מפירוש.
אוקיי. עוד מעט נראה שזה לא לגמרי מדויק, אבל לפחות כרגע אין בעיה, כי המשנה באמת אומרת שהן לא מקודשות. אז הגמרא שואלת מנעני מילי, מאיפה אנחנו יודעים ששתי אחיות לא מקודשות, מה מקור הדין? אמר רמי בר חמא, דאמר קרא אישה אל אחותה לא תיקח לצרור. התורה אמרה בשעה שנעשו צרות זו לזו, לא יהיה לו ליקוחים אפילו באחת מהם. לומדים את זה מפסוק. כאשר אין צרות זו לזו, אז אין שתי אחיות כמובן, אז אין ליקוחים, הכוונה הקידושים לא תופסים באף אחת מהם. אמר לי רבה, יאחי היינו דכתיב ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם, לא משנה כרגע, זה קשור לסוגיה מעניינת אחרת, אלא אמר רבה, קרא בזה אחר זה, ומתניתים כדרבה. הפסוק שאומר אישה אל אחותה לא תיקח לצרור, הוא עוסק במקרה הראשון מבין הארבעה שמניתי קודם, כאשר מישהו קידש אישה ואשתו, ואחרי זה הוא בא ומקדש את אחותה. כדי שהיא תהיה צרתה של האחות הראשונה, שהיא אשתו. אז אין, קידושין לא תופסים בהם. אז את זה לומדים מהפסוק. מאיפה יוצא הדין של לקחת שתי נשים, שתי אחיות בבת אחת, והנה אנחנו רואים שזה לא כתוב במפורש בפסוק, מה שהפסוק אומר זה רק כאשר אני מקדש אחת, ואחר כך מקדש את האחות. ואז האחות היא כבר ערבה עליי, אז הקידושין לא תופסים. אבל כאן אני מדבר כשאני מקדש את שתיהן בבת אחת. אז על זה אומר רבה, את זה לא לומדים מהפסוק. אז מאיפה כן זה יוצא? אלא אמר רבה, קרא בזה אחר זה, כן, ומתניתן כדרבה. דאמר רבה כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. זאת אומרת, יש עיקרון כזה בשס, כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. מה זאת אומרת? אם יש פעולה, שתי פעולות, שאני לא יכול לעשות אותן אחת אחרי השנייה, גם אם אני אנסה לעקוף את הבעיה ולעשות אותן בבת אחת, לא הולך. כל מה שלא הולך בזה אחר זה, לא הולך גם בבת אחת. אז אם אני לא יכול לקדש שתי אחיות בדירוג, לעשות את הראשונה ואחר כך את השנייה, גם בבת אחת אי אפשר לעשות את זה.
וזה בעצם מה שכתוב בפסוק על פי זה.
מה זאת אומרת?
העיקרון של כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, הוא עיקרון שהוא היגיון פנימי. אם זה היגיון פנימי שתמון באיסור לקחת אישה ואחר כך לקחת אישה את אחותה, אז ממילא תמון בזה גם האיסור לקחת את
שתיהן. זה כבר שאלה מה אפשר לדון בזה, אני לא בטוח בזה בכלל. מה עוד שכל שאלה בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו הוא לא עיקרון מוסכם. אז מסתבר שזה לא משהו לוגי, אם זה היה משהו לוגי אי אפשר להתווכח על לוגיקה. אז, אבל לא משנה, לענייני לא אכפת לי בסופו של דבר זה חוזר חזרה אל הפסוק או לא, אבל זה מה ש... רבה אומר שבעצם הדין של המשנה שאי אפשר לקדש שתי נשים, שתי אחיות בבת אחת, לא בזו אחר זו, בעצם יוצא מהעיקרון שכל מה שאי אפשר לעשות בזה אחר זה, אי אפשר גם לעשות בבת אחת. זה העיקרון. הגמרא בהמשך דנה בשאלה הזאת האם באמת העיקרון הזה נכון, שכאשר אנחנו מצמידים את שני המעשים ועושים אותם ביחד, גם אי אפשר לעשות אותם, אביי שואל על רבה, דוחה את דבריו וכולי, בסופו של דבר הגמרא אומרת, ורבה למה לילי שנויי כרבה? רבה הסביר את הדין של המשנה של מקדש שתי אחיות על פי העיקרון של רבה, בהי. העיקרון של רבה שאומר שמה שאינו בזה אחר זה, אי אפשר גם לעשות בבת אחת. שואלת הגמרא, למה רבה נזקק לנימוק הזה? הוא יכול להסתדר גם בלי הנימוק הזה להבין את המשנה. איך? כי הרי רבה בעצמו מה הוא סובר? טייפוק לי, קידושין שאין מסורין לביאנינו. הרי לקדש שתי אחיות זה קידושין שאי אפשר לממש אותם, הם לא מסורים לביאה. ושיטתו של רבה, לכן הקדמתי את הגמרא למרות שהיא באה אחר כך, שיטתו של רבה שקידושין כאלה הם לא קידושין. אז בשביל להסביר את הדין של המשנה, שכאשר מקדשים שתי אחיות הקידושין לא תופסים, הוא לא צריך להיזקק לעיקרון של כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו. מספיק שהוא יאמר, זה לא מסור לביאה. כיוון שזה לא מסור לביאה, אז הקידושין לא תופסים. ואז הגמרא אומרת, לדבריו דרמי בר חמא כאמר. הוא אומר את זה לדבריו של המורה אחר, הוא עצמו באמת לא צריך את זה. מה זה בעצם אומר מבחינתנו? אז יש סייג מסוים למה שאמרתי קודם בסיכום, בסיכום הפותח. אמרתי שיש ארבעה מקרים. המקרה הראשון זה לקדש אישה ואחר כך לקדש את אחותה. זה קידושין לא תופסים לכל הדעות, אף אחד לא עושה רושם שקושר את זה לשאלה של קידושים שלא מסורים לביאה. המקרה השני זה המקרה של קידושי שתי אחיות בבת אחת. זה המקרה של המשנה. אמרתי שגם זה לא נקשר בפשטות לקידושים שלא מסורים לביאה. פה בגמרא אנחנו רואים שזה לא לגמרי מדויק. לפחות רבה כן קושר את זה. בעצם רבה מסביר את הדין הזה על סמך העיקרון של קידושים שלא מסורים לביאה. באביי יש מקום לדון. המקרה השלישי, לכל הדעות, הוא המקרה שעליו נחלקים אביי ורבה, המקרה שבו הוא מקדש אחת מתוך שתי אחיות. מה קורה במקרה הרביעי? במקרה הרביעי שאדם מקדש אישה שאסורה עליו באיסור לאו, לא באיסור כרת, לא באיסור ערווה, אז בזה עוסק התוספות, ותוספות במקום נונה א' עמוד א', תוספות אומר ככה, קידושין שאין מסורין לביאה, רבה אמר לא אהבו קידושין, פרש בקונטרס, דכתיב ובעלה, דבעינן ראויין לביאה. זאת אומרת, הוא מביא את פירושו של רש"י, שקידושין שלא מסורים לביאה, זה נלמד מהפסוק, כי ייקח איש אישה ובעלה. מה זה אומר בעצם כשלומדים את זה מהפסוק? שכל פעם שאי אפשר או שיש איסור על מימוש פיזי של הקידושין, הקידושין לא תופסים. אומר התוספות, אם זה באמת ההסבר, אז זה קשה. וקשה, דאח חייבי לאווים אינם ראויים לביאה, ותפסי בהו קידושין. הרי איסור לאו, כשכהן מקדש גרושה, זה בעצם רק איסור לאו. הקידושין תופסים, במחלוקת תנאים בסוף מסכת יבמות, אבל להלכה אנחנו פוסקים שהקידושין תופסים בחייבי לאווים. ברגע שהקידושין תופסים בחייבי לאווים, כמובן עולה השאלה איך רבה מסתדר עם זה, רבה לא חולק על זה. במחלוקת תנאים וכך נפסק להלכה, אף אחד לא תולה את זה במחלוקת אביי ורבה. רבה אבל היה אמור לקבוע שקידושין כאלה לא תופסים. כי אלה הרי קידושין שלא מסורים לביאה. לעשות את הביאה אחר כך זה כרוך באיסור. אז למה רבה מסכים גם הוא שהקידושין האלה תופסים? הרי הם לא מסורים לביאה. זה מה שהוא מקשה על רש"י, התוספות. מה הוא עונה? הוא עונה תירוץ מאוד מעניין. לכך נראה לפרש קידושין שאין מסורים לביאה, כלומר שאיסור הביאה על ידי קידושין. והיינו, היכא דקידש אחת משתי אחיות בסתם, שמקודם הקידושין הייתה כל אחת מהן מותרת, ועכשיו על ידי הקידושין נאסרו שתיהן. אבל חייבי להבין, איסור הביאה לא בא על ידי הקידושין, שהרי מקודם לכן נאסרו בביאה כמו אחר הקידושין. אומר פה תוספות פירוש מעניין. כאשר כהן נותן טבעת לגרושה, רוצה לקדש גרושה. מי שאסר את הגרושה עליו, זאת לא פעולת הקידושין. הגרושה הייתה אסורה עליו עוד קודם. במצב כזה, אומר התוספות, זה לא המקרה של קידושין שלא מסורים לביאה. לא על זה מדברת הסוגיה. זה נקרא קידושין שכן מסורים לביאה. קידושין שלא מסורים לביאה הם אך ורק, מה שקראתי קודם, מקרה שלוש. כשבא בן אדם ומקדש בין שתי אחיות, אחת מתוך שתי האחיות. זה מקרה של קידושין שמסורים לביאה. למה זה קידושין שמסורים לביאה? בגלל שכאן, לפני הקידושין, לא הייתה בעיה, הוא היה יכול לקדש כל אחת מהן. זה לא כמו כהן וגרושה. רק בגלל פעולת הקידושין, יש עכשיו בעיה. הוא לא יכול לממש את הקידושין, הם לא מסורים לביאה. כאשר פעולת הקידושין יוצרת את הבעיה, אז מתעוררת מחלוקת אביי ורבה. זה המקרה של קידושין שלא מסורים לביאה.
אני חושב שאם קדשת הראשונה, זה קידושין, בביאה זה קידושין.
ודאי, אנחנו מדברים כשהוא מקדש אחת מהן.
את השנייה, זה
הכל. אנחנו מדברים כשהוא מקדש אחת מהן, והוא לא מגדיר מי.
אז מה אומר הרב שזה לא לביאה?
זה קידושין שלא מסורים לביאה. כשהוא מקדש את האחת ולא מגדיר מי. אחת מתוך השתיים ולא מגדיר מי. למה באמת זה נקרא לא מסור לביאה? בתפיסה הפשוטה, מה המצב כרגע? נניח שאחת מהן מקודשת, אבל אנחנו לא יודעים מי מהן. נכון? אחת מהן, לא מוגדרת, אנחנו לא יודעים מי. השאלה האם הוא יכול עכשיו לבוא על אחת מהן, לקיים יחסי אישות עם אחת מהן. עם אף אחת לא, נכון? למה? כי על הצד שהמקודשת היא רחל, אז לאה היא אחות אשתו, אסור לו לבוא עליה. נכון? אם המקודשת היא לאה, אז רחל היא אחות אשתו, אז אסור לו לבוא עליה. וכיוון שאנחנו לא יודעים מי המקודשת, האם זאת לאה או רחל, אז הוא לא יכול לבוא על אף אחת מהן. אז מה יוצא? שפעולת הקידושין יצרה פה איסור שלא היה קיים לפניה. ברגע שיצרה איסור שלא היה קיים לפניה, זה מה שנקרא קידושין שלא מסורים לביאה. אוקיי? זה מה שאומר התוספות. בואו נחשוב רגע מה בעצם המשמעות של הדברים של תוספות. אנחנו בדרך, בקריאה הפשוטה, איך אנחנו מבינים? אנחנו מבינים שקידושין אמורים להתממש גם במימד הפיזי שלהם. ואם זה לא יכול לקרות, אז זה אומר ש, שהקידושין לא תפסו, כי הם לא יכולים להתממש. כאן הבעיה היא בעיה טיפה שונה. ברמה העקרונית, נניח שהרי יש אישה אחת מקודשת שאני לא יודע מי היא, בסדר? אותה אישה למעשה גם אפשר לקיים איתה יחסי אישות. אני רק לא יודע איזה מהשתיים זאת האישה המקודשת, נכון? בעצם מה שיצר כאן את האיסור הוא לא פעולת הקידושים, נכון? הוא לא פעולת הקידושים, אלא חוסר הידיעה שלי. אני כשאני קידשתי, קידשתי אישה אחת. את האישה הזאת ודאי מותרת לי. אחותה אסורה עליי. אלא מאי? כיוון שלא הגדרתי איזה מהאנשים, אז יוצא איכשהו שבגלל אי הידיעה שלי, אני לא יכול לקיים יחסי אישות עם אף אחת מהן. זה לא בדיוק מצב שבו פעולת הקידושין יצרה איסור. לא פעולת הקידושין יצרה איסור, פעולת הקידושין קידשתי אישה, את האישה הזאת מותר לי. כל הבעיה זה שנוצרה פה תסבוכת, כי אני לא יודע איזה משתי אנשים מקודשת. זה לא שפעולת הקידושין יצרה פה איסור. מה קורה כשהוא מקדש שתי נשים בבת אחת? מקרה מספר 2, המקרה של המשנה. מה קורה שם? כשהוא מקדש שתי נשים בבת אחת, מה אתם אומרים? זה שייך לקידושין של המסורים לביאה.
שם ברור שהבעיה בקידושין עצמה, ולא
בחסרי הידיעה. למה?
כי הפעולה עצמה הייתה פעולה בעייתית.
אבל אני לא בטוח בזה. בגלל שהוא בסך הכל עשה שתי פעולות קידושין בבת אחת. פעולת הקידושין על רחל אסרה עליו את לאה, אבל לא את רחל, את רחל היא התירה. פעולת הקידושין על לאה אסרה עליו את רחל, אבל את לאה היא התירה. זה שהוא עשה שתיים בבת אחת יצר פלונטר. אבל כל פעולת קידושין בפני עצמה לא יצרה פה שום איסור.
אז שאלה, מסתכלים על הקידושין כפעולה, שתי פעולות יחידות.
אוקיי, נכון. ובאמת בגמרא...
אבל זה לא לביאה.
מה?
זה אסור לביאה.
לא שומע?
אם הקידושין לשתי נשים, בבת אחת זה...
אז שאלה, אם זאת פעולה אחת או שתי פעולות. נתתי שתי פעוטות ועשיתי שתי פעולות קידושין. או שזה מעשה אחד. פה אולי אפשר להבין את הדילמה של הגמרא. שהגמרא בהתחלה חשבה שהמקרה של המשנה לא קשור לדין קידושים שלא מסורים לביאה. ואז הגמרא, ואז נזקקנו לכל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. ואז הגמרא אומרת, למה? אבל זה בעצם כן קשור לקידושים שאינם מסורים לביאה. ואז היא אומרת, נכון. כי בעצם יש פה איזשהו מעבר בתפיסה בין ראיית הקידושים האלה כשתי פעולות קידושים שנעשות בבת אחת על שתי נשים, לבין ראייתם כפעולה אחת שמקדשת שתי נשים. זה קצת מוזר איך הדבר הזה קורה. אני מניח שעדיין יצטרכו פה שתי פרוטות. אבל יש פה פעולת קידושין אחת שמקדשת שתי נשים, ואולי כך אפשר לראות את הפעולה כפעולה שאוסרת את הנשים עליו. אבל מה בעצם כתוב בתוספות מבחינת הרעיון של קידושין שלא מסורים לביאה? תוספות הרי אומר שבחייבי לווים למשל זה לא יקרה. חייבי לווים לא קשור לקידושין שלא מסורים לביאה. גם רבא מסכים שאם כהן מקדש גרושה, היא אשתו. למה? זה גם קידושין שאי אפשר לממש אותם על ידי ביאה. תוספות אומר, אז מה? לא זאת ההגדרה של קידושין שלא מסורים לביאה. לא זאת ההגדרה. תוספות משנה לחלוטין את התפיסה של קידושין שלא מסורים לביאה. אם אנחנו מבינים שכל קידושין שלא יכולים להתממש, זה נקרא קידושין שלא מסורים לביאה, כל ארבעת המקרים נכנסים תחת הקטגוריה הזאת. כל ארבעת המקרים. תוספות מוציא את מקרה מספר 4. אני קודם אמרתי, מקרה מספר 1 ודאי בחוץ, עליו אף אחד אפילו לא שואל. למה הם באמת בחוץ? הרי זה גם קידושים שאי אפשר לממש אותם. כשאני מקדש אישה, אחר כך אני מקדש אישה את אחותה. מקרה ראשון, כן? קידשתי אישה, היא אשתי. עכשיו אני מקדש את אחותה. הקידושים השניים לא יכולים להתממש. למה זה לא נמצא תחת הקטגוריה של קידושים שלא מסורים לביאה? זה גם קידושים שאי אפשר לממש אותם. או בלאו.
הפרוצדורה הייתה תקינה. במצב אחר, הקידושים עצמם, התהליך עצמו יוצר את האיסור, ואז יש גם
בקדושים עצמם. זאת אומרת, אני לא יודע אם הייתי אומר שהפרוצדורה הייתה תקינה, אלא הבעיה נוצרה כתוצאה מה... לא נוצרה כתוצאה מהפרוצדורה. וזה מה שתוספות אומר. זאת אומרת, המקרה של כהן שמקדש גרושה, האיסור של הגרושה על הכהן לא קשור לשאלה אם הוא קידש אותה או לא, היא הייתה אסורה עליו מאז שהתגרשה. נכון? אז לא פעולת הקידושין יצרה את הבעייתיות בינו לבינה. זה לא נקרא קידושין של המסורים לביאה. רק קידושין כאלה שפעולת הקידושין יצרה את הבעיה, הם נקראים קידושין של המסורים לביאה. איך אפשר להבין את הרעיון הזה? מה המשמעות של הרעיון הזה?
במקרה של כהן, אז הבעיה היא אסורה לפי
ההלכה.
אסורה, אבל כהן אסור לא לקחת גרושה. הקידושין עצמם לא מעלים ולא מורידים כלום זה.
ברור, אני רק שואל, אבל למה באמת זה חשוב, זה שהקידושין לא מעלים ולא מורידים? למה זה משנה? הרעיון הפשוט, ככה בדרך כלל מבינים, קידושין שלא מסורים לביאה הכוונה, קידושין שאי אפשר לממש אותם. נו, אבל בכל המקרים האלה אי אפשר לממש את הקידושין. למה לתוספות זה חשוב שפעולת הקידושין היא זו שיוצרת את הבעיה? רק אז רבא אומר שזה לא קידושין. אחרת זה לא קשור לדיון שלנו.
לא, במקרה של שתי נשים, שתי אחיות, המקרה הראשון זה...
המקרה הראשון לא שייך לקידושין שלא מסורים לביאה.
זה קידושין כשרים.
לא, הם לא כשרים. הם קידושין פסולים בלי קשר לדעתך בקידושין שלא מסורים לביאה. הקידושין שהם לא תופסים בלי קשר למחלוקת הזאת.
אז הם פסולים כבר.
כן. אז למה, אני חושב, נדמה לי לפחות, שמה שתוספות מתכוון לומר, זה באמת לשנות לחלוטין את התפיסה של המושג קידושין שלא מסורים לביאה. תוספות מתכוון לומר שקידושין שלא מסורים לביאה, הבעיה לפי רבא, שיש בעיה. הבעיה היא לא העובדה שאי אפשר לממש את הקידושין. הבעיה היא בפעולת הקידושין עצמה. תפקידם של הקידושין זה להתיר את האישה לבעל. אם הקידושין יוצרים את התוצאה ההפוכה, זאת לא פעולת קידושין טובה. קידושין תקינים זה קידושין שמטרתם לסלול את הדרך לחיי אישות. אם הקידושין הם אלה שחוסמים את הדרך, לא ייתכן שזאת פעולת קידושין תקינה. בסדר? זה מה שתוספות אומר. דוגמה לדבר, אני אביא דוגמה, אני חושב שהיא די דומה, למרות שלא ראיתי מישהו שמזכיר את זה בהקשר הזה. אנחנו מכירים עיקרון כזה במפורש בגמרא לגבי גירושין. כאשר אדם מגרש אישה, אבל הוא אומר לה, את מגורשת בתנאי שאת אסורה, או על מנת שתהיה אסורה על כל העולם. אתה להטיל תנאים על גירושין. אז הוא מטיל תנאים על הגירושין באופן שהאישה לא תהיה מותרת לאף אחד להתחתן אחרי זה. אז להלכה זה לא גירושין. למה זה לא גירושין? בגלל שפעולת גירושין שלא עושה את מה שהיא אמורה לעשות, זה בלשון הגמרא נקרא שאין לה קריטות. אין בה קריטות, היא לא קורטת. בין הבעל לבין אשתו, היא עדיין משאירה את הזיקה ביניהם, שהרי מחמתו היא עדיין אסורה על כל העולם, גם אחרי הגירושין. אז יוצא שלמעשה היא לא ניתקה את הקשר בין הבעל לבין אשתו, ותפקידה של פעולת גירושין זה לעשות ניתוק. אם פעולת הגירושין לא עושה ניתוק, אלא מפריעה לניתוק, זה לא גירושין. או אם מישהו מגרש אישה בתנאי שהיא לא תשתה יין עד אינסוף, כל החיים, זה גם לא גירושין. כי בעצם הוא משאיר את הזיקה שלה אליו כל הזמן. תפקידם של גירושין זה לנתק זיקה. אם הגירושין לא מנתקים את הזיקה, זה לא גירושין. נדמה לי שלפי תוספות, מה שכתוב פה בגמרא, שרבא אומר, קידושין שלא מסורים לביאה, הם לא קידושין, כתוב העיקרון הזה עצמו לגבי קידושין. שגם בקידושין, אם הקידושין לא סוללים את הדרך ליחסי אישות, אלא להפך, קורטים או לא נותנים את האפשרות לממש את האישות, אז זה לא פעולת קידושין. הבעיה היא לא שאי אפשר לממש אותה באופן כללי. גם כהן וגרושה לא יכולים לממש את הגירושין, את הקידושין. ועדיין זה קידושין. הבעיה היא לא שאי אפשר לממש את הקידושין. הבעיה היא שזאת לא פעולת קידושין. פעולת קידושין זה פעולה שתפקידה ליצור את הקשר ולא להפריע לקשר. בדיוק כמו שפעולת גירושין תפקידה לנתק את הקשר ולא להשאיר אותו. בסדר? ולכן זה לא קידושין. כן.
גם בכהן וגרושה, קידושין אצלי לא עשו שום דבר. כאילו אולי זה קיים הקידושין של הכהן, אבל הקידושין לא עשו איזה תיקון למה שהיה איסור לפני זה.
למה? הם יצרו תיקון, רק יש מניעה אחת שאותה הם לא הסירו. ויש מניעה אחרת שהיא לא אשתו, שאותה הם כן הסירו.
אבל
יש להם חללים בעצם. בסדר, חללים, זה מחמת האיסור לכהן. אבל מחמת איסור של פנויה, עד כמה שיש איסור כזה, את האיסור הזה, מתירו.
אבל
הם לא פתרו את כל הבעיות, אבל חלק מהבעיות כן. המגמה, מה שזה עשה, זה פתר את הבעיה שקידושים צריכים לפתור. נכון שיש פה עוד בעיה אחרת, אבל זה לא קשור לשאלה האם הייתה פה פעולת קידושים או לא. את הפעולת הקידושים נעשתה פה באופן הנכון. זה פתר את הבעיות שקידושים צריכים לפתור. אוקיי?
אם אתה אומר בכלל ברור שזה מה שמונע בעצם את הקידושים, אנחנו עדיין מתקיים עם הבעיה של חייבי קריטות האחרים שראינו שהם לא קידושים, אף פי שלא שפעולת הקידושים היא בסדר. זאת אומרת, חילוק בין חייבי...
זה לא בגלל העיקרון של...
זאת אומרת, לא נפתר את הבעיה, או יותר כמובן, הבעיה מועצמת אפילו, בין חייבי הלך וחייבי הקריטות...
לא.
שהבעל לא נמצא בקידושים.
לא. בגלל שכל השאלה שלנו למה יש הבדל בין חייבי קריטות לחייבי לאו, זה בגלל שהנחנו שהבעיה היא קידושין שלא מסורים לביאה. ומה שתוספות טוען, לא זאת בכלל הבעיה. כשיש איסור שלא קשור לקידושין עצמם, זה לא הבעיה שקידושין שלא מסורים לביאה. זה סתם שקידושין לא תופסים בעריות. סיבות אחרות. לא קשור לקידושין לא מסורים לביאה. זה לא בגלל שפעולת הקידושין היה בה משהו פגום, אלא כי אחת כזאת לא יכולה להתקדש. אנחנו מדברים על מצב של מישהי שכן יכולה להתקדש. הפעולה שאותה עשיתי היא לא פעולת קידושין טובה. העריות, הפעולת הקידושין יכולה להיות נהדרת, רק הן לא כאלה שבכלל אפשר לקדש אותן. זאת הבעיה שם. לעומת זאת חייבי לאו, אין עם זה בעיה. הן יכולות להתקדש ברמה העקרונית. פעולת הקידושין היא פעולה טובה, לכן הקידושין תופסים.
התוספות אולי מסתדרים עם הסיפור של הכהן לגרושה, אבל פשט הביטוי של קידושין שאינם נשואים לביאה, זה הרבה יותר הולך לפירוש של רש"י, זה קידושין שיש לו לממש את עצמה. כל הוורדים שהקידושין יש בלב, זה נחמד מאוד, אבל זה לא מה שכתוב במוסר.
שזה עשיתי את כל ההקדמות. אני מסכים שהקריאה הפשוטה של קידושין שלא נשואים לביאה, זה הקריאה של רש"י. אבל זה מעורר כל מיני קשיים. מה קורה עם חייבי לאווים, מה קורה עם כל מיני דברים אחרים, מה קורה עם חייבי קריטות? למה לא מקשים משם על רבה? על הבאי, סליחה. חייבי קריטות הרי קידושים לא תופסים, אז קושייה על הבאי. הבאי הרי אומר שקידושים שלא מסורים לביאה הרי כן תופסים. לא מקשים, אף אחד לא מטריד אותו בכלל העניין הזה. רואים שלא, הגמרא לא מתכוונת לזה. עכשיו, ברש"י אפשר להסביר את זה לחוד, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל זו תפיסת רוב הראשונים. תפיסת רוב הראשונים היא שקידושים שלא מסורים, גם הרשב"א כותב פה, קידושים שלא מסורים לביאה זה בעיה בפעולת הקידושים. זה לא בעיה בקשר בין הבעל לבין אשתו, שהוא לא יכול להתממש. זאת בעיה בפעולת הקידושין, שהיא לא פעולה מחברת, אלא פעולה מנתקת.
מה שאני בטח מפרש ככה זה המקרים בגמרא, זה לא פשט הביטוי.
אוקיי, אבל המקרים בגמרא אומרים לנו מה הפירוש של הביטוי. אז הפירוש הוא על דרך הדרש, אם אתה רוצה, לא על דרך הפשט. טוב, אני רוצה קצת להתקדם, כי זה לקח לי יותר זמן ממה שרציתי. לאור התפיסה הזאת, שכמו שהצגתי עכשיו, של רוב הראשונים, מתעוררת כאן השאלה שרמזתי עליה קודם ביתר סט. למה באמת מקרים 2 ו-3, מקרה 2 כנראה, מקרה 3 בוודאי, אלה המקרים שעליהם נחלקים הבאי ורבא? למה מי שמקדש אחת משתי החיות, זה נקרא קידושין שלא מסורים לביאה? אם היינו תופסים כמו רש"י, שהבעיה היא תכלס, אי אפשר לממש את הקידושין. אני מבין. נכון? כי באמת, בפועל, נכון שזה רק בגלל הספק, אבל בפועל אי אפשר לממש את הקידושין, כי כל אחת אני חושש שאולי היא אחות אשתי. אוקיי? אז זה בסדר. אבל אחרי התיקון שעשו הרשב"א ותוספות, ומסבירים לנו שקידושין שלא מסורים לביאה, אלה לא קידושין שאי אפשר לממש אותם, לא זאת הנקודה. הנקודה היא שזאת פעולת קידושין שיצרה מחסום. במקום לסלול את הדרך, לפתוח את הדרך. אם כך, אז אני לא מבין למה מקרה 2 ומקרה 3 באמת הם מקרים של קידושים שלא מסורים לביאה. פעולת הקידושין לא יצרה שום מחסום. פעולת הקידושין, אני קידשתי אישה אחת והיא מותרת לי. את אחותה זה אסר. אבל כל פעולת קידושין אוסרת את אחות האישה. כשאני מקדש אישה אוטומטית, אחותה נאסרת עליי. זה ודאי לא מפריע לפעולה הזאת להיחשב פעולת קידושין. כל עוד האישה שאותה קידשתי, היא מותרת לי. זה אסר לי את אחותה, או את אמה, את קרובותיה. אז גם כאן בעצם קרה אותו דבר. פעולת הקידושין שעשיתי, התירה לי אישה אחת ואסרה לי את אחותה. רק אני לא יודע מי מי. אם התפיסה הייתה כמו רש"י, כמו התפיסה הפשוטה, הפשט, מה שאתה קראת קודם, שקידושין שלא מסורים לביאה, אלה קידושין שלא יכולים להתממש. אז נכון, גם פה, בפועל זה לא יכול להתממש. אבל אם התפיסה היא תפיסה מהותית בפעולת הקידושים, אז ממש לא ברור למה הדבר הזה הוא קידושין שלא מסורים לביאה. זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, היא שאלה שקיימת, אני כבר לא אקרא את הרשב"א בפנים שמופיע אצלכם בדף, כי אני רואה שאני לא מספיק, אבל זה בעצם מחודד יותר בשני הקטעים של הרשב"א שהבאתי בדף.
היי, אני אשאל שאלה בזדיר, אפשר? אם כל הדברים האלה יש חסימה רבנות, לדוגמה.
מה?
יש פה חסימה, הרבנות זה חסימה, אתה הולך
להירשם לנישואין. לא, בואו לא ניכנס לאקטואליות, אני מדבר עכשיו על הסוגיה. כן, בטח לא את הרבנות, אל תזכיר לי אותם. טוב, אז יש לנו שאלה ראשונה, למה באמת מקרה 2 ומקרה 3, להזכירכם עוד פעם, מקדש שתי נשים בבת אחת, שתי אחיות בבת אחת, או מקדש אחת, לא מוגדרת, מתוך שתי אחיות, למה הם נחשבים קידושים שלא מסורים לביאה? לפי הגדרה של תוספות והרשב"א, שההגדרה היא בעצם שפעולת הקידושים צריכה ליצור פה איזושהי בעיה. בשני המקרים האלה, על פניו, פעולת הקידושים לא יצרה בעיה. שאלה שנייה, אם באמת שניהם נחשבים קידושים שלא מסורים לביאה, האם הבעיה מסכים שמי שקידש שתי אחיות, הקידושים לא תופסים? זה הדין המשנה. די שכן, גם הבעיה מסכים לזה, זה דין המשנה. נכון? אבל אם זה קידושים שלא מסורים לביאה, הרי הבעיה היא סובר שקידושים שלא מסורים לביאה כן תופסים. זה מה שהרשב"א שואל פה, בקטע השני. הרשב"א שואל על הבעיה, אם באמת אתה אומר שקידושים שלא מסורים לביאה הם כן קידושים, אין לי בעיה עם זה, כך אומר הבעיה, ולקדש שתי אחיות אומרת הגמרא למעלה, זה מקרה של קידושים שלא מסורים לביאה, ככה היא מסבירה בדעת רבא, נו, אז לפי הבעיה, זה היה צריך לתפוס. בעצם הקידושין היו צריכים לתפוס בשתי האחיות. למה זה לא תופס? כך שואל הרשב"א. למעשה, הרשב"א שואל עוד שאלה, ואני לא אכנס עוד פעם לפרטים, רק זה הקטע הראשון של הרשב"א, הוא אומר שגם בדעת רבא רואים תופעה דומה. לא בדיוק אותו דבר כמו בדעת הבעיה, אבל תופעה דומה. מה ראינו בדעת הבעיה? בדעת הבעיה ראינו שאם מישהו מקדש שתי נשים בבת אחת, זה לא קידושין, גם הבעיה מסכים שזה לא קידושין, נכון? אם מישהו מקדש אישה אחת מתוך שתי אחיות, לא שתי נשים, שתי אחיות, אם מישהו מקדש אישה אחת מתוך שתי אחיות, הבעיה טוען שזה קידושין. זה קידושין שלא מסורים לביאה, והבעיה סובר שזה כן קידושין. מה ההבדל ביניהם? השאלה הראשונה שלי הייתה, למה בכלל שני אלה נקראים קידושין שלא מסורים לביאה? השאלה השנייה, האם כבר קיבלתי את זה, למה יש הבדל בין שניהם? עכשיו, השאלה השנייה הזאת קיימת גם לדעת רבא. כיוון שגם רבא בעצם רואים במהלך הגמרא, בפרטי הגמרא, מי שירצה אחרי זה יוכל לראות ברשב"א בקטע הראשון, גם בדעת רבא רואים שהמקרה של מקדש שתי אחיות הוא יותר פשוט. הוא סובר ששניהם הקידושין לא תופסים. כן, דעת רבא. אבל עדיין, גם הוא מסכים שהמקרה של מקדש שתי אחיות בבת אחת הוא יותר פשוט שהקידושין לא תופסים, מאשר המקרה של מישהו שקידש אישה אחת, אחות אחת מתוך השתיים. והשאלה למה? זאת אומרת, רואים בעצם תופעה דומה כמו אצל הבעיה, והשאלה היא למה. אז פה אני אעבור ישר לקטע השלישי אצלכם, אצלכם בדף. זה קטע מרב שמעון סקופ בשערי יושר. בדף המקורות, הקטע האחרון, הארוך. עוד נראה לעניות דעתי, דבקידש אחת מחמש נשים, וכן במחיר כלב, לא משנה, לא נכנס פה עכשיו, שורה שנייה, יש בזה חקירה עמוקה. באיזה אופן עניין חלות הדין על אחת מהן? דהינה, במקדש אישה אחת מחמש נשים, שלא בירר המקדש והמתקדש, מי מהן תהיה מיוחדת לקידושין, איך אפשר לומר דם המציאות האמיתית, נתייחדה אישה מיוחדת לקידושין? מאיזה טעם וסיבה ייחדו מן השמיים אישה מיוחדת שתהא היא המקודשת והמיוחדת יותר משאר אנשים? מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם אומר, מה זה המקרה הרגיל של ספק? הראשונים רואים שהם מתייחסים למקדש אחת מתוך שתי נשים כמקרה של ספק. או שרחל מקודשת ואז לאה היא נחשבת אחות אשתו והיא אסורה עליו, או שלאה מקודשת ואז רחל היא אחות אשתו והיא אסורה עליו. אבל אומר רבי שמעון סקופ, איזה ספק יש פה? אין פה שום ספק. מקרה של ספק זה כאשר ישנה אמת ברורה אחת שאני לא יודע אותה. לדוגמה, אני קידשתי את אחת משתי אנשים, אחת מסוימת, נתתי לה טבעת, אבל ברח לי ממנה. לא זוכר, זה היה כבר מזמן. לא זוכר ממנה. בסדר? במצב כזה, זה באמת מקרה של ספק. כי יש אחת שהיא באמת מקודשת, קדוש ברוך הוא יודע מי. אני לא יודע. כן, בלשון הגמרא, כלפי שמעי הגליה. הקדוש ברוך הוא יודע מי זאת המגורשת. המקודשת, סליחה. אני לא יודע מי מהן. אז אני בספק. כמו כל מצב שאני בספק, יש חתיכת בשר, אני לא יודע אם היא קשרה או טרפה. אז אני בספק. אבל המקרה שלנו הוא לא המקרה הזה. כשהוא מקדש אישה אחת מתוך שתי נשים, או חמש נשים, מה שמדבר כאן, אין פה בכלל אישה אחת אמיתי שמקודשת באמת. רק אני לא יודע מי היא. אף אחת מהן לא מקודשת באמת. גם אם נשאל את הקדוש ברוך הוא שיגלה לנו בבקשה, מי האישה שבאמת מקודשת? הוא יגיד לנו, רבותיי הנכבדים, גם אני לא יודע. אין אישה אחת שהיא באמת מקודשת. לא שאני לא יודע מי זאת האישה שבאמת מקודשת. אין. אין אישה כזאת. אז לכן אומר רבי שמעון סקופ, כאן זה לא באמת מצב של ספק. אלא מה כן? אלא נראה, שורה שישית, די יותר מסתבר לומר, דכל כאי גבנה, כל כאין זה, גם במציאות האמיתית לא נתייחדה אישה מיוחדת לקידושים. ובכאי גבנה לא שייך לומר אם יבוא אליהו, זאת הערה, כן, שאם יבוא אליהו הוא יגיד לי אם המקודשת היא רחל או המקודשת היא לאה. פה גם אליהו לא יוכל להגיד את זה. והדה אמרינן, מה שאמרנו, דכל חדה אסורה מחמת ספק, מה שאמרנו שכל אחת משתי אנשים אסורה עלינו בגלל שזה ספק, אינו כשאר ספקות דאלמה. זה לא כמו ספקות רגילים. דתורת הספק הוא, שם הזה הוא הוודאי במציאות. זה הספקות הרגילים. כל ספק רגיל, השאלה האם זה הוודאי במציאות או זה הוודאי במציאות. אבל יש אחד שהוא ודאי, רק אני לא יודע. זה חוסר ידע שלי. וכאן העניין הוא, דכל חלות הדין הוא מפני סיבה הגורמת לזה. וסיבת דין חלות הקידושין הוא המעשה של קידושין, נתינת הכסף והאמירה. וכיוון שנתן הכסף ואמר אחת מחמש נשים אילו תתקדש לי, שעל ידי זה ראוי להיות שאחת מהן תהיה כדין, בדין אשת איש, מחמת זה כל אחת אסורה מחמת המעשה, ולא משום דענו מסופקים. מי אסר את האישה הזאת? לא זה שאנחנו מסופקים, כי אנחנו לא מסופקים. המעשה אסר את האישה הזאת. אם אני עכשיו מקדש, מקדש אישה, יש רחל ולאה. שתי נשים לא אחיות דווקא. ואני לא נגיד אחיות, לצורת בעצם, כן, נגיד אחיות. אני מקדש אחת מהן, אחת מסוימת. הלכתי, נתתי קידושין לרחל. בסדר? אחרי שנתיים אני חוזר לשם, רוצה לקחת את אשתי הביתה, שכחתי אבל ממהן קידשתי. וגם הן כנראה שכחו. בסדר? שכחתי ממהן קידשתי. זה ספק שנוצר בידיעה שלי. יש אישה שהיא באמת מקודשת. רק אני לא יודע מי מהשתיים מזאת. הקדוש ברוך הוא כן יודע. נכון? זה דיני ספקות. פה מי אוסר עליי את האישה? ככה רבי שמעון סקופ אומר. חוסר הידע שלי, לא פעולת הקידושים. חוסר הידע, נכון? זה מה שהוא אומר. לא הספק אוסר את זה עליי. לא זה חוסר הידע שלי אוסר את זה עליי. נכון? סליחה. לא פעולת הקידושין, אלא חוסר הידע שלי הוא זה שאוסר את האישה עליי במקרה הרגיל, שספק רגיל. במקרה שלנו, שהוא מקדש אישה אחת מתוך שתיים בלי להגדיר מי היא, כאן אומר רבי שמעון סקופ, אין שום חוסר ידע. חוסר ידע פירושו שהמידע הזה קיים, רק אני לא יודע אותו. פה המידע לא קיים, לא שאני לא יודע אותו. זה לא ספק. אז למה האישה אסורה? בגלל שאני בספק? אני לא בספק. אני יודע כל מה שצריך לדעת על הסיטואציה, אני יודע. יש פה ספק בסיטואציה עצמה, לא מחוסר ידע שלי, לא שזה פרט מידע חסר אצלי. אז מה אסר פה את הנשים, אומר רבי שמעון סקופ? פעולת הקידושין, לא הספק שלי. פעולת הקידושין אסרה אותם, כי זאת פעולת קידושין כזאת, שבעצם כאילו חלה על שתיהן, כי אין אף אחת שהוגדרה בפעולת הקידושין. אז יוצא שמי שאסר את הנשים עליי, היא פעולת הקידושין, לא הידיעה, היא הידיעה שלי. אז כירכם, מה הייתה השאלה שלי? למה כשאני מקדש אחת משתי נשים, זה נקרא קידושין שלא מסורים לביאה, לפי הגדרה של תוספות והרשב"א? הרי פה לא פעולת הקידושין אסרה עליי את האישה, אלא הספק שלי, שאני לא יודע מי מקודשת. אומר לנו רבי שמעון סקופ, זה נכון כאשר הספק הוא ספק רגיל. קידשתי אישה ואני רק לא זוכר את מי. אבל אם אני מקדש אחת מתוך שתיים שהיא בכלל לא מוגדרת, פעולת הקידושין עצמה, אסרה את שתי אנשים עליי. לא חוסר הידיעה שלי, כי אין חוסר ידיעה. אני יודע כל מה שקדוש ברוך הוא יודע, גם אני יודע.
כל הנספחים סביב הקידושים, יש נספח, בא, עונה, שלך, זה לא אותו טקס, זה לא...
אותו טקס, ואת כולם אתה יכול לשאול, אז מי הוא כתב את הכתובה ולמי?
אז אין צעים...
לא, 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 קידושין יכולים לחול גם בלי כתובה, זה משהו אחר. אנחנו מדברים על קידושין כרגע.
אה, נטו.
כן.
תהן
צריכות
גט.
לא שומע? תהן
צריכות גט?
כן. אם שתיהן התקדשו, שתיהן צריכות גט, אבל להלכה שתיהן לא מקודשות, אז הן לא צריכות גט. בסדר, לפי הבאי, שתיהן... אני מדבר עכשיו על שיטת רבא. לפי הבאי, ההלכה היא ששתיהן מקודשות, ולכן שתיהן צריכות גט. בסדר? אז אם ככה רב שמעון שקופ ככה בדרך אגב, בעצם יישב לנו את הקושיות שדיברנו עליהן קודם. רב שמעון שקופ בעצם אומר לנו שבמקרה שאני מקדש אישה אחת מתוך שתיים בלי להגדיר מי, זה לא מצב של ספק רגיל. הבעיה שבגללה אסור לי עכשיו לקיים יחסי אישות עם שתי אנשים היא לא חוסר הידע שלי. זה לא הספק אוסר עליי את הנשים. מי שאסר עליי את הנשים זאת פעולת הקידושין. זאת פעולת קידושין שחלה על שתיהן.
אני יכול להגיד את זה אחרת, דרך
ההתבטאות
היא
זו... אבל דרך ההתבטאות היא חלק מפעולת הקידושין. דרך ההתבטאות מגדירה מה עשתה פעולת קידושין.
מאחר והיא לא נכונה...
מה שהיא לא נכונה? זה מה שעשיתי, אין נכון ולא נכון. מה שעשיתי זה מה שעשיתי. עכשיו השאלה, מה יצא? פעולת הקידושין הזאת, זה המצב שהיא יצרה. ברגע שפעולת קידושין יוצרת מצב שהיא עצמה אוסרת עליי את מימוש הקידושין, כמו שתוספות והרשב"א אמרו, זאת לא פעולת קידושין. זה בדיוק ההסבר. עכשיו אני רוצה טיפה להרחיב בנקודה הזאת, כי זה מקרה מאוד מאוד מעניין ודי נדיר. בעצם, יש כאן תופעה שהיא לא מצב רגיל של ספק. אין פה מציאות אמיתית אחת, רק אני לא יודע מי היא. יש פה מציאות שבמהותה יש איזושהי עמימות. העמימות לא נמצאת אצלי, היא נמצאת במציאות עצמה. יש שתי, המציאות קיימת בין שתי אפשרויות, ושתיהן נמצאות על הפרק. לא בגלל שאני לא יודע ולא בגלל שאף אחד אחר לא יודע. זאת המציאות האמיתית. תופעה כזאת בדיוק נמצאת בתורת הקוונטים. בתורת הקוונטים יש ספק, נכון? אני לא יודע, כן, האם החתול של שרדינגר חי או מת, או האם ה... החלקיק נמצא במהירות כזאת או נמצא במהירות אחרת. ישנם לא מעטים שניסו לטעון, ועדיין מנסים לטעון, שכל הבעיה היא בעיה של ספק. הכוונה, אני לא יודע. במציאות יש שם איזושהי מהירות אחת לחלקיק, או החתול חי או החתול מת. המצב הוא מצב אחד. אני לא יודע מהו המצב האחד הזה. אבל יותר ויותר מתברר, לאט לאט שוללים עוד ועוד הצעות מן הסוג הזה, וכיום יש הוכחה לחלק ניכר מן האפשרויות שלא זה המצב. לכן הגישה הרווחת היום בתורת הקוונטים, אם כי עדיין יש כמה קשנים שלא נכנעו, אבל הגישה הרווחת בתורת הקוונטים היא שהעמימות נמצאת במציאות עצמה. לא בצופה, לא אצלי. זאת אומרת, החלקיק עצמו יש לו מהירות כזאת ומהירות כזאת, בו זמנית, ולא שאני לא יודע איזה משתי המהירויות היא המהירות הנכונה, אלא הוא עצמו נמצא כביכול בשתי מהירויות שונות. יש פה מציאות שבתוכה יש איזשהו סוג של עמימות, מה שקוראים בהקשר המדעי סופר פוזיציה. אתה בסופר פוזיציה של שני מצבים. בסדר? זה בדיוק המצב כאן. כאן זה בסך הכל סופר פוזיציה של שני מצבים. אומנם שתי נשים. זה לא שני מצבים של אישה אחת, אלא הקידושים חלים על אחת משתי נשים. זו סופר פוזיציה מעניינת. אז הסופר פוזיציה, האם החלקיק הזה נמצא במהירות כזאת, או החלקיק ההוא נמצא במהירות הזאת. לא באיזה מהירות נמצא החלקיק. בכל אופן, יש פה איזשהו מצב שבעצם מראה לנו שברובד המשפטי יכול להתרחש משהו בקלות רבה. שבעולם הפיזיקלי מאוד מאוד קשה להבין אם הוא מתרחש, ואכן יש כאלה שאפילו לא מסכימים שהוא מתרחש. בעולם המשפטי ברור לגמרי שזה המצב. אני חושב שאי אפשר יהיה להתווכח על דבר כזה. בעולם המשפטי, כשאני מקדש אישה אחת מתוך שתי נשים, אני פשוט יוצר בידיים ספק קוונטי. עכשיו, מי שקצת מבין מה אומר ספק קוונטי, לא מי שקצת מכיר לוגיקה קוונטית, שילמד את הפרק הזה של רבי שמעון שקופ בשערי יושר, ואני לא אוכל לעשות את זה כאן, הוא יראה שרבי שמעון שקופ הייתה לו אינטואיציה מצוינת, אגב זה כמעט באותה תקופה של תחילת ההתגבשות של תורת הקוונטים, זה הצייטגייסט, ועדיין יש לו פספוסים לאורך הפרק הזה בגלל שהוא לא לוקח את זה עד הסוף. ומתברר שאם לוקחים את הלוגיקה הקוונטית עד הסוף, כל הקושיות שהוא מקשה שם מתיישבות פשוט בצורה לחלוטין חלקה. פשוט מי שרוצה שיקח אתגר, ילמד את פרק כף ב' של שער ג' בשער יושר, לפי העיקרון הזה, אתם תראו שם הדברים יפהפיים. הוא לא מצליח להימלט ממושגים של ספק בכל זאת. עכשיו, אני ארצה להדגים את זה עוד פעם, עוד בצורה יותר חזקה, את סוג המיוחד הזה של הספק, הפעם שוב פעם ברובד המשפטי, שם יותר קל לתפוס את זה, וקצת גם להסביר. איך בכל זאת זה קורה העניין הזה? יש פה שתי מציאויות הפוכות שחלות בו בזמן, ביחד. ועוד פעם אני אקר דוגמה מרב שמעון שקופ, יהודי עם אינטואיציה לוגית מאוד חזקה וחריפה. הוא כותב בקונטרס התנאים בסוף מסכת גיטין, בסוף חידושיו למסכת גיטין, הוא דן בשאלה מישהו גירש אישה בתנאי. הוא גירש את האישה בתנאי שהיא לא תשתה יין 10 שנים. בסדר? מה הדין שלה באותם 10 שנים? בין מתן הגט לבין הזמן שבו היא מקיימת או לא מקיימת את התנאי. אחת האפשרויות שהוא מעלה שם, שהאישה היא גם מגורשת וגם לא מגורשת בו זמנית. ואז עוד 10 שנים, אם היא תשתה יין, אז יתברר שהיא לא מגורשת, יתברר למפרע, תהיה קריסה, אם אנחנו רוצים להמשיך את המינוח הקוונטי, ואם היא לא תשתה יין, אז יתברר שהיא כן מגורשת, ותמיד הייתה. זה מין קריסה לתוך אחד מהיקומים במינוחים של הקוונטי. ככה הוא רוצה לטעון. אז שדיברתי על זה בירוחם, לימדתי בישיבת ההסדר שם, אז כשלמדנו את הסוגיה הזאת, אז החבר'ה ככה עצרו אותי באמצע השיעור, אומרים לי, רגע, מה זאת אומרת אישה שהיא גם אשת איש וגם גרושה? אני רגיל, אני אמרתי את זה והתכוונתי ישר לעבור לסוגיה הבאה. אז בכלל לא הרגשתי שיש עם זה איזושהי בעיה. אבל לפעמים טוב שכמה אנשים ככה עוד לא מספיק משופשפים בחשיבה הישיבתית, עוצרים אותך רגע שתחשוב על השטויות שאתה מדבר. אז אומרים לי, מה זאת אומרת, אם היא גרושה, אז היא לא אשת איש, מה זאת אומרת אישה שהיא גם אשת איש וגם גרושה? אז אמרתי להם, סיפרתי להם איזה סיפור, פעם הסתובבתי עם איזה סוגיה, אני מדי פעם אוהב להתעסק עם סוגיות פילוסופיות, וחיפשתי משהו שאין לו הפך. האם יש דבר שאין לו הפך? ולא הצלחתי למצוא. דיברתי עם איזה חבר טוב שלי, אולי יש לו איזה דוגמה טובה בשבילי, לאספן דוגמאות ידוע, אז לכל מיני דברים. אז שאלתי אותו אם יש לו איזה דוגמה טובה בשבילי למשהו שאין לו הפך. מה הבעיה? כיסא, אין לו הפך, קיר, ציפור, ענן. ואז פתאום אני תופס את עצמי, אני לא מבין, כל כך הרבה דברים, אז איך פספסתי אותם? והתשובה היא שאני חיפשתי בתחום של התארים או המאפיינים. זאת אומרת, היחס של היפוך זה יחס שקיים בין תכונות. יש חריף, יש מתוק, מלוח או מתוק, לא משנה איך שתגדירו את ההיפוך, חשוך ומואר, זה תכונות. אבל אור זה לא הפך מחושך. בין עצמים אין יחס של היפוך. כשאני אומר שתבשיל מסוים הוא מלוח, אז אמרתי מלוח לגמרי, בשביל הפשטות, אז הוא לא מתוק. כי זה תכונות של התבשיל. לא יכולות להיות לו שתי תכונות מהופכות, בו זמנית. או שהוא מלוח או שהוא מתוק. אבל אם אני אומר שבתוך התבשיל יש גם מלח וגם סוכר, אין שום בעיה, נכון? כשיש שני עצמים, עצמים בעלי תכונות מנוגדות יכולים לחיות בצוותא. אין עם זה בעיה. כאשר אני מדבר על תכונה של משהו, לא ייתכן שהוא מאופיין בשתי תכונות מנוגדות בו זמנית. כשאנחנו מדברים על אישה שהיא גם אשת איש וגם גרושה, למה זה מציק לנו? כי אנחנו מבינים שלהיות אשת איש ולהיות גרושה זה תכונה. תכונה משפטית במקרה הזה, סטטוס משפטי. יש סטטוס משפטי, ואם הסטטוס שלה זה שהיא אשת איש, אז לא ייתכן שהסטטוס שלה זה שהיא גרושה, ולהפך. כי אלה תכונות משפטיות של האישה. אז אם היא גרושה, היא לא אשת איש. אם היא אשת איש, היא לא גרושה. אבל זה לא נכון. כשאני אומר שאישה היא גם גרושה וגם אשת איש, אני לא מדבר על הסטטוס המשפטי שלה. אני מדבר על הסטטוס המטה-משפטי שלה. אני טוען שעל האישה רובצות שתי חלויות, בשפה ההלכתית. חלות אשת איש וחלות גרושה. החלויות האלה זה סוג של ישים, כמו מלח וסוכר. מלח וסוכר זה שני ישים, למלח יש תכונה, ליש הזה יש תכונה שהוא מלוח, לסוכר יש תכונה שהוא מתוק, בסדר? המלח והסוכר הם שני ישים שיש להם תכונות הפוכות. אין בעיה לומר שבתוך התבשיל יש גם מלח וגם סוכר. יש בעיה לומר שהתבשיל הוא גם מלוח וגם מתוק, גם מלוח לגמרי ומתוק לגמרי, לצורך הדיון, בסדר? זאת אומרת, תכונות לא יכולות, דבר לא יכול להיות עם שתי תכונות מנוגדות בו זמנית. עוד שנייה אחת, אני רק רוצה לגמור את ה... כדי שלא להפריע את ה... שטף. אז הטענה בעצם היא הבאה, כאשר אנחנו אומרים שעל אישה יש גם חלות אשת איש וגם גרושה, אנחנו בעצם לא אומרים פה משהו שהוא סותר את עצמו. כשאנחנו אומרים שאישה היא גם אשת איש וגם גרושה, זה באמת סתירה פנימית. כי לא יכולים להיות שני סטטוסים הפוכים, מנוגדים, בו זמנית לאותו יש משפטי. אבל אם אני אומר שרובצות על האישה שתי חלויות, חלות אשת איש וחלות גרושה, אין בעיה, יש בתוך התבשיל גם מלח וגם סוכר. הבעיה רק מתעוררת, מה תהיינה הנורמות שיגזרו ממצב כזה? מה יהיה הסטטוס המשפטי של האישה הזאת? כאן נוצר מצב שהוא מאוד דומה לדיני ספקות. אם אני אשאל האם האישה הזאת, נגיד אישה שהיא גם גרושה וגם אשת איש, האם אני אשאל, מותר לה להתחתן עם מישהו אחר?
לא.
התשובה היא לא, נכון? האם אני אשאל עכשיו, מותר לה להינשא לכהן?
לא.
גם לא. אז קודם השתמשתי בזה שהיא אשת איש, ועכשיו אני משתמש בזה שהיא גרושה. נו, אז תחליטו, אשת איש או גרושה? התשובה היא שהיא שתיהן. יש עליה חלות אשת איש וחלות גרושה. לגבי כל שאלה של סטטוס אבל, שם תהיה רק תשובה אחת. כאשר אני דן בשאלה האם היא אסורה על כהן, אז אני עושה את החשבון הבא. מצד היותה אשת איש, נו, שבעלה נפטר כבר כמובן, מצד היותה אשת איש, אין בעיה, היא אלמנה, היא יכולה להינשא לכהן. לא חייבת להינשא לכהן. אין מניעה להינשא לכהן. מצד היותה גרושה, יש עליה חלות גרושה, אסור להינשא לכהן. ברור שזה גובר על היתר. כי אם יש איסור להינשא לכהן, ויחד עם זה משהו שרק אומר מותר, זאת אומרת אין איסור, אז השורה התחתונה היא שאסור. אבל אם אני אשאל האם מותר לה להינשא למישהו אחר, אז שם אותו חשבון עצמו יניב תוצאה הפוכה. כיוון שהיותה אשת איש אוסר אותה להינשא למישהו אחר. היותה גרושה לא אוסר. זה לא הופך להיות מצווה להינשא למישהו אחר, רק אין איסור. אבל מהצד השני יש איסור. אז בשורה התחתונה מספיק שמצד אחד יש איסור, בשביל שהיא תהיה אסורה. רבי שמעון סקופ שם קורא לזה ספקות. הוא אומר שהולכים לחומרה תמיד, זה כמו דיני ספקות, היא ספק גרושה, ספק אשת איש, ותמיד הולכים לחומרה, אסור לה להינשא לכהן, ואסור לה להתחתן עם מישהו אחר. אבל זאת טעות. זה לא דיני ספקות. מה יקרה למשל אם אנחנו מדברים על דין דרבנן? נגיד שאשת איש וגרושה מדרבנן. בסדר? אם זה היה דיני ספקות, אז היה מותר לה להינשא למישהו אחר, וגם היה מותר לה להינשא לכהן. ספק דרבנן לכולה. אבל זה לא נכון. פה גם בדרבנן יהיה אסור לה להינשא למישהו אחר, וגם אסור לה להינשא לכהן. והסיבה היא שהיא גם אשת איש וגם גרושה, לא שהיא ספק אשת איש, ספק גרושה. היא גם אשת איש וגם גרושה. אז מצד האשת איש שבה יהיה אסור לה להינשא למישהו אחר, גם אם זה מדרבנן. זה לא ספקות. בדיוק מה שראינו פה. גם המצב הזה, הראשונים מתייחסים לזה כספק, וגם רב שמעון סקופ קצת, זה לא ספק. זה דומה מאוד מבחינת האנליזה של הסטטוס המשפטי, האנליזה הנורמטיבית, לא האונתולוגית, כן? לא מה שנמצא ברקע הדברים, החלויות, אלא השלכות המשפטיות, מבחינת האנליזה המשפטית זה דומה מאוד לדיני ספקות. לא זהה, כמו שאמרתי קודם, אבל דומה מאוד. אבל בעצם זה לא באמת מצב של ספק. זה מצב של ספק קוונטי. זה גם זה וגם זה. ובמישור שלך, כיוון שהחלויות הן סוג של ישים, אז אין בעיה. כי ישים יכולים שניהם לרבוץ על אותה אישה. גם אם התכונות של הישים האלה הן תכונות מנוגדות. אגב, לדעתי זה גם ההסבר בקוונטים. שלא, לא, לא, בדרך כלל ככה אינטואיציה קצת ממענת, לראות שתי מהירויות שונות, או חתול שהוא גם חי וגם מת. אני טוען שיש על החתול חלות של חי וחלות של מת. הוא לא גם חי וגם מת, זה לא המצב שלו. אלא יש איזושהי חלות, במקרה הזה חלות מדעית, כן, לא חלות משפטית, שרובצת עליו, חלות של חי וחלות של מת, ועם זה אין שום בעיה. כי ישים בעלי תכונות סותרות יכולים להיות. בדרך כלל כשיש עליו חלות של מת בלבד, הוא גם יהיה מת בפועל. וכשיש עליו חלות של חי, אז הוא גם יהיה חי בפועל. אבל כששתי החלויות רובצות ביחד, אז הוא נמצא בספק קוונטי. ואז המדידה תכריע. ואגב, רב שמעון סקופ כאן, בשער ג' פרק כ"ב, מה שהזכרתי קודם, ממשיך ודן פה מה יקרה כשהוא נשא אחת משתי נשים, זאת אומרת, קידש אחת משתי נשים, השאלה אם אחרי זה הוא מחליט לקחת את אחת מהן. האם הדבר הזה מברר למפרע שהיא זו שהייתה מקודשת? הוא שואל למה לא, יש לו כל מיני ראיות מדין ברירה, מסוגיית ברירה, ובעצם זה בסך הכל להמשיך את אותה חשיבה קוונטית. כאשר הוא לוקח את אחת הנשים, הוא בעצם גורם לקריסה, מה שנקרא שם של פונקציית הגד, הסופר פוזיציה, צמד המצבים הזה, בעצם בוחר רטרואקטיבית להיות באחד מן האפשרויות ומוחק את השנייה. עכשיו כאן זה לא נאמר מכל מיני סיבות, כמו שבסוגיית ברירה זה בדיוק אותו דיון, אבל בעצם זה ממש נדמה לי המקבילה המשפטית למצב הפיזיקלי שנמצא בתורת הקוונטים, והיתרון של המקבילה המשפטית זה שפה אפשר להבין את זה בצורה פשוטה ביותר אינטואיטיבית. כל ילד עם שכל ישר יכול להגיד לנו שכשאדם מקדש אישה עם שתי נשים, אחת משתי נשים, בלי להגדיר מי, אם נחדד אצלו קצת יותר מה הוא אומר, הוא יגיד לנו זה ספק קוונטי. מה שבעולם הפיזיקלי אף אחד לא יעלה בדעתו להגיד שזה איזשהו מצב. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו מימוש מאוד פשוט של הלוגיקה של תורת הקוונטים בעולם המשפטי, מאוד פשוט ומאוד מובן. זה מאוד אינטואיטיבי, כך צריך להיות. זה לא סותר את האינטואיציה. ונדמה לי שזה יכול גם להאיר את הבעיות שיש שם, אבל זה כמובן out of scope. טוב. תודה.
תודה רבה.